Αν σε λέω με κουλά που φύγω το παγί, κάνει με μία σέσκο από το ένα ούτσα δεσί, αλλά να σου μιχρή να βράχω αυτή, να σου πιάσει καγουδίσει του Ισραήλ, να μου πιάσει κάποιο κοφμά, να χρονδίνει, να με δώσει, να με βαλά, να με χάρει. Αλλά μη σε το φέρω σε ένα σιαρβά, πέρας με χώδης Ιούνι, να στείλω τα στατάρια σε ένα σιαρβουδιό του Χανίτ, καίνουν πόβο ουλάμ δε, με ένα σιμονίμις. Καίνουν όγω ολάνες πέρας αμέσως, το κομμάτι μου από τη 150, το πέρας πίσω λόγος, το ξανά. Δε έχω λέγει της αλληγούντας, δε οβέλ της μην ανοσύν. Εμείς δίνουμε το βαχαίνι σου ήταν, δε οβέλ. Δεξιμάσου το όβλεχα, δε το μία το τέλος αφέφω το μακουβίν ελέχα. Αν δεν μας ανημενία χαναστού, αλλά δεν είναι κανένα τεχνίου δε χαβέρο χαβερά, ο κουβέν ισπαχά. Αλλά στην τότε θα χάρει, λυφνές σε μαθήνει τα λιμούντου, λυφνές σε τον ισομήμα το δε χαντά, τις αλλημούντας δε... Ήλες πω πω άχρο. לעשות אותנו מורשבים. בנוסף אנחנו נלמד גם שיש צלחים ושיטות עמוקות שגורמים לקהל לידול וגורמים לזה שהקבוצה של קלאסיקה בודיסטית הולכת וגדלה, ולפי החוקיות של הלימוד שאנחנו לומדים על זה, זה הולך וגדל באמת בממדים כאלה, בתוך השנה זה משלש את עצמו. אז כבר עכשיו יש לי בקשה לשנה הבאה, מישהו מכיר אולם של 1,500 יצירות, בבקשה תפנו אליי בהפסקה או הפסקה לימוד. אז מי שאחראית על כל ההצלחה הכבירה הזאת, מי שמביאה אלינו את הלימוד, זה עולם הגבוהות, אלינו כאן שלא מכירים, אז היא ישראלית שגרה בארצות הברית מעל 20 שנה. ובשנות ה-90 היא התחילה ללמד כבר דרמה ואת הלימוד הזה ואת החוכמה הזאת, והיא מלמדת אותו גם בארצות הברית וגם מביאה אותו אלינו לארץ. ובשנים האחרונות אנחנו יודעים לצריכה וסקצור מאוד מאוד גדולים, וזה תופס את האנשים החוכמה הזאת. היא מגנישה כל חייה לזה, היא לוקחת את החומר ומתרגמת אותו לשפה שלנו לעברית, ישירות מטיבטית, ובנוסף היא גם מתרגלת את הלימוד הזה, והיא עושה ריטריטים, וריטריט גדול מאוד מתוכנן בשנה הבאה, בערך בחודש אוקטובר, זה ריטריט של 3 שנים, אז לנו יש את הזכות להמשיך ללמוד מהלימוד המופלא הזה בשנה הקרובה, אז אני מקווה שתהנו, אז... אני מבקש שהמדמורה נמצאת פה, אז אם אתם יכולים לקום לקבל אותה ואת בעלה למעריך.
ערב טוב לכם. כבוד גדול בשבילנו להיות אתכם כאן, וגם שמחה גדולה להיות אתכם כאן ולחלק אתכם את הידע הזה שממוסס לחוכמה קדומה, עתיקה ומושלמת. ירדה אלינו מימי עבודה, דרך שושלות צהורות, דרך המורים שלנו, גשם מייקל ולמה קרסטי שבמקור עיצבו את הסדרה הזו. ויש לנו עכשיו הזכות להעביר את הידע הזה מולכם. אז תודה שבאתם לשתף את זה איתנו. כדי לאפשר לידע קדוש לחדור עמוק ללב, וכמו שתראו, דורש קצת מאמץ לקלוט אותו וליישם אותו, אם ידענו אותו כבר כולנו היינו בעלי זוגיות מושלמים. אז כדי לעזור לעצמנו לפתוח קצת את הערוצים הרוחניים שלנו, ערוצי הלב שלנו, כדי שנאפשר לידע הזה לבוא אלינו, אנחנו בדרך כלל פותחים בתפילת הודיה, היא קצרה, היא בעברית, והמטרה שלה היא פשוט לפתוח את הלב כפי שהדברים השתיעו, וההודיה היא למורים שהעבירו לנו את הידע, לשושלת התאורה שדרכה הוא הגיע אלינו, למורים הישירים שדרכם אנחנו קיבלנו, אריה ואני את הידע, ואני מזמינה אתכם לפתוח את ביתכם מראש, אתם מודים מראש, ואז נראה מה יקרה. אז עשו תנועה כזאת של נתינה, של פתיחה. והצטרפו אלינו.
שלה כדן שלה תאהבה ולמיר חנה ולחם שלה כדן שלה século toda.
הנושא שלנו זה זוגיות רוחנית, זו הסדרה השלישית בסדרת ההרצאות על זוגיות רוחנית פה בארץ. בנושא רביעית, כי את הראשונה אנחנו המורים שלנו בשם מייקל ולמטריסטי, וזו השלישית שאנחנו עושים. אז אתם מוזמנים להקשיב לקודמות, ונשנן על האתר, יש פה צוות מסור ונפלא של אנשים ש... אורחים ומתמדלים ומנקים כדי לאפשר חסוזיות האדם. בניגוד אולי למה שרוב האנשים חושבים, בבודהיזם אנחנו אומרים שבין הבת זוג רוחניים הם חשובים, הם מאוד חשובים. ואנחנו אומרים שזו הדרך המהירה ביותר להגיע להערה. וכשאני אומרת הערה זה כזה סתום מה זה הערה. כשאנחנו אומרים הערה, אנחנו מתכוונים להגיע לאושר אולטימטיבי, לאושר המרבי ביותר שיצור יכול להגיע. מקום שאין בו שום סדר, אפילו לא מכירים את המילה סדר. מקום שאין בו שום מחלה, מקום שאין בו שום נגע רוחני, אין שום דבר שאוכל את שלוות רוחם. ישות כזאת יש לה אהבה אדירה, בלתי מותנית, לכל היצורים. יש לה חמלה אדירה לכל היצורים. יש לה ידע, היא כל יודעת. הישויות האלה, המלאכים האלה, הם כל יודעים, הם יודעים מה בדיוק כל אדם צריך לשמוע, ומתי הוא צריך לשמוע, ואיך הוא צריך לשמוע, מה יכול לקדם אותם אל העושר המיועדים. וכל מטרת קיומם ואופן קיומם מכוונים כדי להביא אותנו אל העושר המיועדים. ועצם הצורה הזאת שבה הם חיים, עצם ההתכוונות הזאת בליבה, גורמת להם עצמם עונג מתאים, עונג מתאים. אז אלה ישויות, אתם יכולים לקרוא להם מלאכים, ישויות של אור מושלמות. ואנחנו כולנו בעצם שואפים לאושר, כל אחד מאיתנו מחפש אושר. בודדים מאיתנו מסוגלים אפילו לדמיין מה זה הרמה המרבית הזאת של אושר. והמטרת הבודהיזם היא להביא אותנו, ושם אנחנו קוראים לזה הערה של הבודה. אבל תראו לזה עושר אולטימטיבי. ואנחנו אומרים שהדרך המהירה ביותר להגיע לשם היא דרך זוגיות רוחנית. לכן אנחנו מקדישים את ההרצאות האלה, כדי שנוכל או ליצור את הזוגיות הזאת, או להטמיר את זה שיש לנו, להעלות את הפסים של זוגיות רוחנית, שתביא אותנו לשם. לב התרגום זה לראות בבני זוגנו ישויות שמימיות. לראות אותם ככה ולהתייחס אליהם. להאמין בליבנו שהפרטנר שלנו נשלח אלינו. הייתי שומרים בשר, נשלח אלינו. זה לא במקרה. אין מקריות במפגש הזה. ויש סיבה עמוקה למה אנחנו נמצאים איתם. אז אם זה נכון שבני זוגנו הם ישויות שמימיות, אם הם כמו אלוהים, אז איך אנחנו צריכים לחיות עם בן זוג כזה? איך חיים עם אלוהים? איך חיים עם המלאך הזה? מה אני צריכה לעשות אם אני יודעת שאני על יד מלאך? אם אנחנו באמת באמת מאמינים ככה בליבנו, אם באמת נצליח לפתח את האמונה הזאת, לא נוכל להמשיך יותר בכל הדפוסים המגילים שלנו. אלה הם לא שמימי, אלה הם לבני תמותה שצריך לתקן אותם. אבל מלאכים הם מושלמים, לא צריך לתקן אותם. אתם כבר רואים שהדרך הזאת תוביל להתנהגות שונה ממה שאנחנו רגילים, ממה שאנחנו שומעים מיועצי הנישואים, זאת תהיה עצה אחרת. וכשמתחילים לדבר על הנושא הזה, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, בסדר, טוב, אבל קודם אני צריכה למצוא את הבן זוג הזה, אחר כך תלמדי אותי איך להאמין בהם וכך הלאה. איך אני מוצאת אותה? איך אני מוצאת את האדם שיש לו את הסגולות האלה שאני מחפשת, שיאפשרו לי למצוא יחד איתם את העושר המרבי הזה? אז זו שאלה המחוצה. והלימוד שלנו היום יענה על שתי השאלות. ואיך למצוא אותם וגם... אלה שכבר יש לנו, איך להפוך אותם יותר. ובכל הסדרות של הזוגיות הרוחנית, כמו כל הלימוד שלנו, ולא יוצא מן הכלל, אנחנו מתבססים על כתבים עתיקים, אנחנו מתבססים על הקלאסיקה של אסיה, לרוב זה יהיה קלאסיקה של הבודיזם, קלאסיקה של בודיזם טיבטי, אבל לא רק. אבל זה תמיד יהיו כתבים קלאסיים של חוכמה אלפי שנים, שנבדקה, שנבחנה, שירדה אלינו מישויות מוארות, שהורידו את החוכמה בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל ליישם אותה בחיים. ככה שאין במה שאני אומרת, או במה שאני אגיד, אין שום דבר חדש, אין שום דבר שימצאנו, אין שום דבר שהוא שלנו, אנחנו רק מעבירים לכם את הידע, ואנחנו מקווים שאתם תעבירו אותו הלאה. בהרצאה הזאת, אנחנו משתמש באחת היתרות הידועות, של חכם גדול בשם אריה נגארג'ונה, אם הוא אריה נגארג'ונה. אז התפזו אחריי. תאומי? זון שפה. תאומי, פרוסור ריקות, וזון שפה זה השבעים. השבעים על הריקות, או בעברית נגיד שבעים הפסוקים על ריקות. שבעים הפסוקים על ריקות. זה שם של אחת היצירות הידועות של החכם הזה בשם אריה נגארג'ונה. הוא חי לפני כמעט 2,000 שנה, 1,700 שנה בערך, בהודו. לפעמים הוא נקרא בודה השני בשל חוכמתו המופלגת. הוא נקרא אריה נגארג'ונה, אריה משום שנחשב כמי שראה ריקוד ישירות, את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים שלנו, הוא חווה ישירות במדיטציה ישירה, והוריד לנו את הלימוד המדהים שלו על ריקוד. ומתוך הספר הזה אנחנו נצטט כמה פסוקים שגם תרגמנו בעברית. חוץ מכמה פסוקים של מפי המורה של אריה נגארג'ונה, שקראו לו מאסטר סארה, לא סארה.
סארה.
אז כפי שאמרתי, האופן שבו אנחנו מציגים את הלימוד הזוגיות רוחנית, בהתבסס על הכתבים העתיקים האלה, יש שונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים לחשוב ושאנחנו חושבים על לימוד הזוגיות, או איך לעשות זוגיות טובה. יש שונה ממה שאתם אולי שומעים מטיפול זוגות או חצות מהן אלה. למרות שהדברים האלה יכולים להיות נפלאים ומאוד מאוד זוהילים, ואנחנו לא מפחיתים מערכם, להפך, אנחנו מאוד מכירים אותם ככלים חשובים מאוד בדרך, מה שאנחנו מלמד כאן מכוון לרמה האולטימטיבית של חוכמה, ואתם תגב תראו, הוא הולך הרבה יותר מה. ולפעמים, וזה היה הניסיון שלנו, לפעמים כדי לאפשר את התרגול העמוק צריך את האמצעים האחרים שיאפשרו את הדרך, שינקו קצת מכשולים שיש בדרך. וזה יופי, וזה נפלא, וזה נהדר שהדברים האלה קיימים בעולמנו. אבל אנחנו רוצים לדבר ברמה של חוכמת הריקוד שהיא אולטימטיבית. אז לפני שניכנס כמה מילים על ריקוד, אני לא שמע את המילה. אז כמעט כולכם שמעתם כאן את המילה ריקוד, ולא יודעת מאיפה שמעתם, אבל חשוב לדעת שבעולם המערבי וגם במזרח, יש הרבה אי-הבנה עוד ריקוד. יש הרבה אי-הבנה. אז יכול להיות שלכל אחד עד כן, כשאני אומרת המילה ריקוד, יש איזה רעיון בראש מה זה, ואני רוצה קודם לסלק מן הדרך הבנות אולי שבויות של ריקוד. אחת מהן אומרת שריקוד פירושה לרוקן את הראש ממחשבות, לשבת במדיטציה בשקט, ולהגיע לנקודה שהראש לגמרי ריק ממחשבות זה ריקוד. אנחנו אומרים שזה לא נכון, זאת הבנה שגויה של ריקוד, הבנה שנפוצה לצערנו, גם בחוגים בודיסטיים, גם במערב, גם במזרח. אין לנו שום ראייה שזה אפשרי, א', נכון שאפשר מאוד מאוד להרדן את המחשבות, אבל זה לא אפשרי לרוקן את הראש המחשבות, הם יכולים להיות מאוד עדינות. וב', אין שום ראייה שזה יביא אותנו לאושר הנכסף הזה, לאושר האולטימטיבי הזה שתיארנו. זה יכול להביא להרבה שקט, זה יכול להביא להרבה רוגע, אבל אין שום ראייה שזה אומנם יוציא אותנו מסדר. אז זה מושג אחד שלא הייתי רוצה כשאני אומרת המילה ריקוד שתלכו לשם. מושג שני שיש בתרבות שלנו על ריקוד, ויש אסכולות שמלמדות ככה, זה לשבת, לעצום את העיניים ולראות הכל ריק. יש כאלה שישבים מול קיר לבן ומסתכלים על קיר לבן, ומשתדלים לראות הכל שחור. זה די דומה לראשון. מבחינה זאת ש... למה שזה יוציא אותי לאושר? אם אני רוצה לצאת אל האושר, אני רוצה שהאושר שלי ילך ויגבר. איך תעבור 20 שנה שאני אסתכל על קיר לבן, בשקט, כי טוב יהיה אושר? זה לא קורה, לא זרם את הסיבה. אז זה גם לא זה. ויש דעה שלישית שהיא אולי הכי גרועה מבין האי-הבנות על ריקוד, ואנחנו קוראים לה ניהיליזם. וזה לוקח את הרעיון של ריקוד, אבל לוקח אותו רחוק מדי. זה לוקח את הרעיון של ריקוד, שבין השאר פירושו שהדברים ריקים מטבע עצמי, ואנחנו תגיד נסביר עוד קצת, לוקח אותו למקום של, אם הדברים הם ריקים, אז הם לא ממש קיימים, אז שום דבר לא משנה. אז אין שם בעצם שום דבר, הכל אשליה, ואז אין טוב, אין רע, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אין סיבתיות, אין תוצאות למעשיי. זה מאוד מסוכן. זה אנחנו אומרים הכי גרוע, כי כשלוקחים את הריקוד לקיצוניות הזאת, אנחנו קוראים לה קיצוניות של ניהיליזם, אז אנחנו עלולים שלא לשמור על מוסר, וכשלא שומרים על מוסר, כשאנחנו נראה, זה בדיוק מה שיגרום לנו סבל. אז אמונה כזאת בריקוד תפיל אותנו ותגרום לנו הרבה סבל, ההפך ממה שאנחנו מצפים. אז הלימוד על הריקוד, כמו שאתם יכולים לנחש, הוא דורש איזון בין הרבה תפיסות שיש לנו. וזה עניין לא קטן, ואנחנו עושים כאן עוד צעד בכיוון הזה, בהקשר של זוגי רוחני. ואנחנו לוקחים את החיות של ריקוד, ומיישמים אותו כאמור לזוגיות רוחנית, ואתם תראו שכל ההרצאה תהיה שונה לגמרי ממה שאתם רגילים לשמוע על זוגיות. גישה לגמרי שונה אל בני הזוג שלנו. גישה לגמרי שונה לאיך למצוא בני זוג ומי שעדיין מחפש בני זוג. אז כשאני מדברת על למצוא בן זוג או בת זוג, הרבה אנשים אומרים איך אני אצא בת זוג. אני אלך בארומה, ואני אשב שם, ואני אסתכל טוב טוב מי נכנס בדלת. אם אני אשב מספיק זמן, ואני אתן לזה מספיק צ'אנס, יום אחד תיכנס שם אשת חלומותיי, או בן זוגי האידיאלי. יום אחד אני אפגוש אותם, ואם זה לא הרומא הזה, או הדבר, או לאן שאתם הולכים, או המסביבה, או ההפנינג, או מה שיש. שם אני אהרוב להם, אני יושב שם עם הרבה סבלנות, אני אחפש מספיק, אני אסתכל טוב טוב, יום אחד הם יופיעו, יום אחד תופיע זו המושלמת שיש לה בדיוק כל מה שחיפשתי. תהיה לה כל המעלות, היא תהיה מושלמת. אני רק צריך לחכות והיא תיפול לחיקי מעצמה. ואז אני אוכל להגיד, מצאתי את בת זוגי או בן זוגי האידיאלית. אז יש לנו בראש איזה דמות שאנחנו מתגעגעים אליה, דמות שהיינו רוצים שתהיה בחיים שלנו, ואנחנו יושבים שם, אוקיי, נראה, זה מתאים לדמות? לא. אנחנו מחכים שיופיע אבל זו בעיה. הגישה של אריה לגרג'ונה, הגישה של ריקוד, היא לחלוטין שונה, היא ב-180 מעלות הפוכה מזאת. וההזמנה שלנו אליכם זה לנסות אותה. אם כבר ניסיתם את כל הדברים האחרים, והם לא עבדו, מה יש לכם להפסיד? ואנחנו אומרים שהיא לחלוטין שונה מהניסיונות האלה, או כגון אלה, כמו שתיארת. אנחנו אומרים שהעולם שלנו הוא ריק. העולם שלנו הוא כמו מסך לבן. הוא כמו מסך שאין עליו כלום. כמו המסך הזה, בלי שמקרינים עליו כלום. ואת הסרט על המסך הזה, על המסך שלי, אני מקרין. הסרט הזה זה החיים שלי. הסרט הזה זה העולם שלי. מאיפה אני מקרינה? מה זה המקרן הזה שמקרין על המסך? אנחנו אומרים שהמקרן הזה זה הקרמה שלי. והקרמה שלי זה הסך הכל של הרשומים שנותרו בתודעתי כתוצאה מהאופן שבו התייחסתי לאנשים אחרים, בעבר. כתוצאה מהאופן שבו פעלתי, דיברתי וחשבתי על אנשים אחרים בעבר. כל הפעולות האלה של עשייה, דיבור וכל המחשבות שלי גם, כל אלה הותירו רשומים בתת מודע שלי. והאוסף העצום הזה של רשומים, אנחנו אומרים שיש 65 באצבע צרדה, יש לנו מאגר אדיר של רשומים, המאגר הזה זה זה המאגר הקר משלי, וזה המקרן. והמקרן הזה כל הזמן מקרין על המסך. אם תרצו, אתם יכולים להסתכל על כל הרשומים, אתם יכולים לקרוא להם זרעים. או אתם יכולים להסתכל עליהם כעל תמונות מנטליות. כאילו בסיום כל דבר יש לנו איזו תמונה מנטלית שנותרה. הרישום הזה הוא כמו תמונה מנטלית קטנה. ותמונה לאו דווקא חייבת להיות ויזואלית, היא הרבה פעמים ויזואלית, אבל יכולה להיות קשורה לזיכרונות או חושים אחרים, או מושגים, או שמות, או אמונות, או משהו שנותר בעקבות המעשים שלנו בתודעתנו. אז אנחנו נקרא לזה כרגע תמונות מנטליות. והתמונות המנטליות האלה, אני כל הזמן מקרימה המסך הריק שזה החיים. וההקרנה הזאת יוצרת את עולמי. מה הבעיה? אם אני מקרינה את כל עולמי, אז למה יש בו כל כך הרבה סבל? למה יש בו מחסור? למה יש בו מלחמות? למה יש בו מחלות? למה יש בו בגידות? למה יש בו אובדנים? למה יש בו פרדות? אם אני מקרינה את כל זה. אז העניין הוא שהדברים האלה אומנם מוקרנים ממני, אומנם מוקרנים מתוך המאגר הקרמי שלי, מתוך מאגר התמונות המנטליות שאני נושאת איתי, והוא הולך איתי לכל מקום, אני לא יכולה לברוח ממנו. גם אם אני יוצאת לחופשה, הוא כל הזמן הולך איתי. גם אם אני מחליפה בני זוג, זה כל הזמן הולך איתי. אבל הוא לא בשליטתי. הוא לא בשליטתי. יש לי שם את המאגר הזה, המקרן הזה, המקרן הזה עושה מה שהוא רוצה. יש לי חוקיות מסוימת, יש חוקיות למה שהוא עושה. ואנחנו אומרים שכל מה שאני חווה כעת, טוב או רע, רצוי או לא רצוי, הוא חוויה שמונעת על ידי הרשומים האלה. ואנחנו אומרים שהידע הוא להבין את החוקיות שמנהלת את כל התהליך הזה של מקרן והקרנה ותמונות וכל זה, איך הדברים האלה עובדים, מה המנגנון שמייצר את המנגנון. כי ברגע שאני מתחילה להבין את המנגנון, אני עכשיו יכולה לעבוד איתו ולייצר את הרשומים שאני רוצה, את התמונות שאני רוצה, אני יכולה לייצר את הבן זוג או הבן זוג שאני רוצה. ואנחנו אומרים שרק ככה אני אוכל לפגוש אותו. אני רק אוכל לפגוש מה שהמקרן שלי מאפשר. אני לא אוכל לפגוש מה שהמקרן שלי לא מאפשר. והמקרן שלי רק מאפשר לפי התמונות ששתולות בתודעה שלי, ואלה לחלוטין נגבורות על ידי המעשים שלי, הדיבורים שלי, גם המחשבות שלי. ועכשיו אנחנו נעשה בהרצאה הזאת את התהליך, את הדרך חזרה. זה מה אני רוצה, עכשיו מה אני צריכה לשתול כדי לראות את זה, כדי לייצר את זה. ואז זה בידיכם. אז אתם לא צריכים לשבת עד בוש בארומה. אתם יכולים לא ללכת לארומה בכלל. אם אתם עושים את העבודה הזאת, הם יבואו ויפקו על הדרך. זה לפי החוקיות של ריקות וכך. ואם אתם אוהבים ארומה, תלכו לארומה. אולי תפגישו אותם שם, אבל רק אם יש לכם את הזרעים הנכונים. ואם לא, לא תפגישו אותם שם. אז אנחנו אומרים שאם אתם לומדים סט מסוים של דברים שאתם צריכים לעשות להתנהגות שלכם, בחיים שלכם, הבן זוג או הבת זוג האידיאלי חייבים להופיע. הם חייבים להופיע בחייכם, אין להם ברירה. כי קרמה, כשהגיע הזמנה, היא מביאה את הסחורה. היא מגישה לנו את הסחורה, תמיד, בלי טעות. אז אנחנו רוצים לרכב על הידע הזה, שמאפשר לנו לייצר את המזיעות. אז בהרצאה הזאת אנחנו נסתכל על קבוצה של כמה תכונות שמרבית האנשים מחפשים בבני זוג. זה לא יהיה הצגה כוללת של כל מה שיש, נראה כמה נסכים. ואנחנו נלך בחזרה לחוכמה של נגרג'ונה ומורה אוסרה, ונסתכל איך אנחנו מייצרים את התכונות האלה אצל בני זוג. וזה יכול להיות בני זוג שעוד אין לנו, שאנחנו מתפקסים, וזה יכול להיות בני זוג שכבר יש לכם, אבל התכונות האלה לוקות אצלם. אותו דבר, אתם יכולים לייצר את זה אצל מי שכבר יש לו. אז אלה יהיו מספר תכונות או איכויות שכולנו, אני חושבת, או רובנו, מחפשים אצל בני זוג. ולכל אחת מהן יש את הסיבות הקרמיות שלה. כל אחת מהן צריכה סט מסוים של רשומים שיהיה לנו בתודעתנו ושיקרין אותם על המסך הרגע של החיים שלנו, ואז יופיעו אנשים עם התמונות שלנו. ולשם כך צריך להבין איך עובדת קרמה, כאמור, צריכים קצת להבין את החוקיות של קרמה. למעשה, אם אתם רוצים ממש להיות טובים בזה ולייצר אותם מהר, אתם צריכים לדעת יותר קרמה ממה שאנחנו יכולים ללמד אותם. ואתם מוזמנים להקשיב, יש לנו לימוד מפורט על קרמה באתר שלנו, ואני מזמינה אתכם להמשיך ללמוד שם. אנחנו מלמדים גם איך קרמה עובדת בהקשר של עסקים, איך להצליח בעסקים, איך לייצר כסף, ליהנות מן התהליך ולעשות אותו משמעותי ורוחני וכך הלאה. יש לנו גם פה קבוצה נפלאה של מלאכים, אתם לא יודעים שהם מלאכים, אולי נגיד, שמלמדים את הדברים האלה בקבוצות, ומורה את השינוי הזה. ואלה קבוצות שנפגשות אחת לשבוע, והם לומדים את החומר הזה, הם לומדים לעומק את הנושאים של ריקום וקרמה, להצמיר את עולמם מהר. אז אתם מוזמנים.
לא עולות כסף.
תודה רבה. הם לא עולות כסף. זה חופשי. אבל אתם צריכים לעשות שיעורי בית. באמת. אתם צריכים לבוא ברצינות. אנחנו נותנים אותם חינם, אבל אתם צריכים לבוא עם רצינות. אותו דבר כאן. אנחנו מלמדים, זה חופשי. אתם צריכים להביא את הכנות שלכם ואת המוטיבציה שלכם ואת הרצינות שלכם. יש אנשים שאומרים, אני לא מקבלת קרמה. אני לא ראיתי, לא הבנתי, לא רואה למה זה נכון, אז אני לא מקבלת את זה. אנחנו אומרים שאחת הסיבות שאנשים מגיבים בצורה כזאת, זה שאף אחד אף פעם לא ממש לימד אותם על קרמה. הם לא ממש אמרו לימוד טוב על קרמה. ואם מלמדים היטב על קרמה, כמו שאריה נגארג'ונה למשל מלמד, כמו שגשם מייקל מלמד בצורה מדהימה, אם אתם מקבלים לימוד טוב על קרמה, זה נהיה מאוד ברור ומאוד פשוט וכל כך הגיוני. אתם אומרים, וואו, איפה הייתי עד עכשיו? סתם סדר. וזה נכון. זה נכון, יש כל כך הרבה סדר. וכפי שמישהו כבר רכש את החוכמה, או אפילו מידה מסוימת של חוכמה, מסתכל אחר, מה? הסדר הזה היה נשאר, כי אם היה לי ידע, לא הייתי צריכה לעבור בעצם. אבל יש פה קאץ', כי כדי שאני אגיע אל הידע הזה, אני קודם צריכה לסבול ולראות שאני צריכה לחפש ידע. אז הסדר יש לו תפקיד, הוא לא סתם, הוא לא מקרה. הוא מדרבן אותנו לבוא ולחפש את הידע. ואז יש לנו צ'אנס אחר כך לעצמי יחיל. אז אמרנו, אם אתם מבינים היטב קרמה, אתם יכולים להשיג כל מה שאתם רוצים, ואתם יכולים להשיג כל סדר שיש לכם, אם אתם מבינים אותה היטב, ומבינים היטב את ליישם. אז אנחנו נתחיל.
הלו, לכולם. אז אנחנו נתחיל עם סיפור. קיבלתם מקרא, ואם אתם מסתכלים, אתם תראו, בדף הראשון של המקרא, שלוש תמונות. התמונה העליונה, היא תמונה של מאסטר סרה, שהיה המורה של אריה נגארג'ונה. התמונה האמצעית היא קצת יותר גדולה, היא התמונה של אריה נגארג'ונה בעצמו. ואם אתם תסתכלו על הראש שלו, אז תראו שיש שם נחשים. וזה מפני שלפי הסיפור הוא הביא לנו את החוכמה, שנקראת שלימות החוכמה, שהייתה בערך של יצורים מגיים שנקראים ננבות, שהם דמויי נחשים. והתחתון זה מאסטר שנקרא אריה דבע. אם אתם רואים, הוא בתנוחה של דיבייט, של ויכוח בודיסטי, פולמוס. הבודיסטים, בתנוחה של דיבייט, מאמינים שבשביל להשיג חוכמה, אז אתה צריך להתווכח עליה ולהגן עליה, ואז אתה מעמיק בחומר. אז זה מין שיטה כזאת מתוחכמת שמביאה אותך להעמיק בחומר, ובמדברים הטיבטיים עושים פולמוס כל יום. כל יום כמה שעות, 4 שעות, 6 שעות. אז זה הדרך שבה הם לומדים את החומר בצורה מסוימת. אז כמו שאמרנו, התמונה השלישית היא מאסטר אריה דבע, ואנחנו נספר עליו קצת היום. מאסטר נגארג'ונה מהסיפור שלו הוא פשוט יותר מדי ארוך, אז בהזדמנות אחרת. אז קודם כל, למה אנחנו בכלל צריכים סיפורים על כל מיני אנשים כאלה? התשובה היא שכל מה שקרה לאנשים האלה זה משהו שבא ללמד אותנו משהו. ובמיוחד הסיפור שמספר היום, אז הוא בא ללמד אותנו משהו. אז הסיפור הולך ככה, לאלן הגלדונה היו הרבה תלמידים, הוא לימד את שלמות החוכמה, הוא נקרא בודה השני, הוא חי בשביעות 200 לספירה, הוא חי בערך 600 שנה, בשלב מסוים הוא גילה דרך איך לחיות בלי לאכול, הוא יצא עם התלמיד שלו, אריה דבע, וגר במערות, במקומות מבודדים, אריה דבע חי איתו 24 שעות, היה משרת אותו, לא בגלל שאריה נגזנה היה צריך איזשהו משרת, אלא בגלל שהוא רצה ללמד את אריה דבע כל הזמן. למה הוא צריך ללמד אותו? הוא רצה ללמד אותו מפני שהוא רצה מישהו שימשיך את המסורת שלו. וזה לא רק מישהו שידע להגיד את הדברים, אלא מישהו שיחיה את החוכמה, שיהיה ממש כלי מלא את כל החוכמה שלו, ואז הוא יוכל להעביר אותה בצורה נאותה. לוקח הרבה זמן ללמד ולהעביר את כל החוכמה מכלי לכלי, ובסופו של דבר אריה דבע היה כמעט בשל. ואז היה איזה מעורב, היה מישהו שהוא לא בודיסטי, שהוא החליט להתקיף את הבודיסטים. ועוד הוא היה מנהל שכאשר עושים פולמוס, אז המפסיד צריך להמיר את דתו לדת של המנצח. אז פולמוסים כאלה, במיוחד בין דתות, היו מאוד מאוד חשובים. כל השקפת העולם שלך, כל המסורת שקיבלת מההורים שלך, אם אתה נכתב בקולמוס, הכל כאילו הולך לטיפיון. מתוך הכבוד שלך, לדעות שלך ולדעות של המורים שלך, אז אתה לא רוצה להפסיד. אז היה שם מישהו שהוא לא היה בודיסט, בא למנזר הגדול שנקרא נלנדה של הבודיסטים, ואמר, אני מזמין אתכם לוויכוח, ואף אחד לא יש להתבקח איתו מפני ששמו יצא למרחוב. אז לאחר זמן מה הגיעה הודעה בדרכים מגיעות לאריה נגרג'נה שעזרתו דרושה מכיוון שאין פה אף אחד שיכול להתבקח עם האיש הזה. מסטר אריה דבע אמר לאריה נגרג'נה, אוקיי, אני כבר חושב שאני בשל, אני יכול ללכת ולהתבקח איתו. אז אריה נגרג'נה ואריה דבע עשו ויכוח אריה דבע ניצח את אריה נגרג'נה בוויכוח, ואז אריה נגרג'נה הסכים לו ללכת. אז זה כל הרקע. עכשיו מגיעים לחלק העיקרי של הסיפור. אריה דבע הלך לכיוון המנזר, הוא חי רחוק מהמנזר, בדרך הוא פגש איזושהי יוגיני שהייתה מחשבה. והיוגיני הזאת אמרה לאריה דבע, אני זקוקה לשיקוי קסמים שיעשה נפלאות, אבל בשביל ליצור את השיקוי הזה, אני צריכה עבר מגופו של מישהו נאור. אתה אדם נאור, אתה בודיסטווה, תן לי את העין שלך. אני אשים אותה בתוך השיקוי, והשיקוי יקבל את הכוח שהוא צריך. טוב, זה לא כל כך נעים לתת את העין, אבל אריה דבע לא יסס הרבה, הכניס את היד לעין, הוציא את העין ונתן לה. אבל הוא הוציא את העין שמאל ונתן לה יד שמאל. עכשיו, בעוד הוא יד שמאל נחשב את היד המלוכלכת. אז היא הסתכלה עליו, היא לקחה את העין והיא אמרה, אתה נתת לי עין ויד שמאל, הלא זה סימן שאתה לא מכבד אותי בכלל, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אני לא מאמינה שעשית דבר כזה. לקחה את העין, זרקה אותה לרצפה, זרקה עליה. זה היה נקודת מבחן, נקודת משבר לאריה דבע. אריה דבע אמר, אם אנשים יכולים להתנהג בצורה כזאת, אם אנשים יכולים לבקש ממך את העין, לפי שאתה נותן להם את העין שלך, הם הולכים ודורכים עליהם, אני חושב שאני לא מסוגל להתמודד עם דבר כזה. אמנם אני הבטחתי שאני אשיל את כל האנשים מכל סבל, אבל אנשים כאלה אני לא חושב שאני מסוגל. אז בגלל זה הוא נכנס לספרים, הסיפור הזה של מישהו שהוא היה כבר נמוך, כבר הריכוזי שלו, כבר למד עם אריה נגר בינה, שהוא היה המורה הגדול ביותר של ריקוד. הלימוד שלו הוא כל כך מעמיק וכל כך מקיף, שהוא פשוט המלך של הריקוד, אריה נגר בינה. ואריה דבע, הוא גם הוא לא היה כותל קנים. הוא גם כתב ספר 400 פסוקים על הריקוד, והוא גם חי עם אריה נגר בינה יום וליל, 24 שעות. הוא השיג הבנה מצוין. בכל זאת, כשקרה המקרה הזה, אז הוא נשבר. אחר כך הוא חזרה לבוא, אחר כך הוא זכר את התורה, זכר את ההבטחה שלו להציל את כל האנשים, וכמובן שהוא המשיך בדרכו לפולמוס, והוא זכר בפולמוס, וכל מיני מעשי ניסים, וזה הסיפור. מה המסקנה בשבילנו? המסקנה בשבילנו היא שאם אנחנו הולכים בדרך הזאת, יש סיכוי טוב שאנחנו ניכשל בשלב מסוים. ובמיוחד בחיים הזוגיים. אם אתם כבר בחיים הזוגיים, אז מכירים שאחרי ירח הדבש, אז קורים דברים ועולים קשיים והם מתפוצצים. לא להתייאש. לא להתייאש, לא לוותר על הדרך, להמשיך, מכיוון שבסופו של דבר יובל. אז זה המסקנה של הסיפור על אריה דבע.
תודה רבה.
אז יש לנו פה את הסיפור הנפלא על אריה דבע, שהיה כבר כל כך מתקדם, ובכל זאת תקף אותו הספק לנוכח המקרה העצוב עם המכשפה, ויותר מאוחר הוא התגבר על הספק, הוא חזר, הוא נזכר, הוא חזר אל הדרך, והצליח להביא הרבה אנשים להערה. אז כמו שאריה אמר, בדרך הזאת יהיו לנו מפלות, אנחנו נשכח, אנחנו נשכח, היא לא מורגלת, היא לא מתנתת לנו היטב. אז לא להתייאש, זאת הדימה שלו. ודרך אגב, יותר מוחק, כששאלו אותו על המקרה הזה, הוא היה רואה מתלוצץ, והוא היה אומר, אני עם העין האחת שלי רואה יותר ממה שאתם רואים שתיהן. אז עכשיו אנחנו נעבור לתכונות שאנחנו מחפשים, ותלכו שם בעמוד הראשון של החיים, אז התכונה הראשונה זה חיבה או אהבה, אוהב, אנחנו רוצים, זה כתוב בזכר, אבל זכר על שני המינים, בן זוג אוהב או בן זוג אוהב. יש כאלה שאומרים שגברים רק רוצים שיגרדו להם את הגב, ואנשים הם אלה שרוצות את החיבוקים, ובגלל החיבה, אני לא יודעת אם הגברים יסכימו עם הגבייה הזאת. יש לנו קבוצה יוצאת דופן מיוחדת של שחקנים שהתאמנו במיוחד למטרה הזאת, התיאטרון של הזוגיות הרוחנית, אנחנו נקבל אותם עכשיו.
ארנון ויעני פתחו קבוצת לימוד חדשה של יוגה כלב הטיבטית. זו הפעם הראשונה שארנון מלמד שיעור יוגה בקבוצה גדולה של מתרגלים. השיעור הסתיים וכל התלמידים
כבר יצאו. ועדיין לא.
תגיד, בהתחלה לא התלכן
אם אתה מתגיע פה רוצה של דודשי? אני בטח אני אמור לדעת, יאללה, בוא נראה כמו תגיד. תגיד, מה נגיד לי על השיעור?
יופי, היה מעולה.
מה היה כל כך מעולה, נשאר לדעת?
איזה? אני?
הייתה מדיטציה בעיניים?
תלו!
בסדר, זאת אומרת, תוכל לפרט קצת? אין לך רעש, מה הבנת, מה קיבלת, היה ברור.
זה השיעור טוב,
תגיד. תגיד, את לא יכולה לחוגן קצת? לתת איזה מילה טובה, את יודעת שזה השיעור הראשון שלי. את לא אוהבת אותי. אני לא יודע, אני רואה שבכלל אכפת לך ממני. אני שיש לא רואה שתראה את זה לדעתי. הלו?
היי ארנן, זאת יסמיך ארמוני, מה שלומך?
נפגע יסמיך, אה?
נפלא, תשמע את הקוסם, אתה קוסם, אני הייתי בשיעור שלך ו... אתה לא יודע, אני מתרגלת לו כבר הרבה זמן, ודבר כזה לא קרה לי.
תודה, לא לשמוע, תודה רבה. ראית שהתאגם כמו עובד תפקול, אז נראה שבוע הבא?
בוודאי, שיהיה לך יום נפלא.
תודה, איך אנשים שאני לא אסביר בעולם הזה?
טוב, פעמי, אתה יודע שאני לא רואה עסוקה. כשאני כמעט סיימתי לעבוד על השיעור הזה, זה יצא לי מדהים.
אז תנו להם עדות. אז אנחנו מחפשים חיבה. אנחנו מחפשים בן זוג שהוא אוהב, בן זוג שהוא מפרגן, בן זוג שמרעיף עלינו סימני חיבה, אותו תאווה. מישהו שכל פעם שמסתכל עליי, הוא מאושר לראות אותי. מישהו שקם בבוקר, פותח את העיניים, מסתכל עלינו, וואו, איזה מכלל לראות אותם. הם מסתכלים עליי והם מכירים אותי והם מעריכים אותי. כמו מישהו שקנה לעצמו מכונית חדשה, עוזב מכנסיים חדש, וכל פעם הולך לגראז' ומסתכל עוד פעם על המכונית הזאת, או מוציא את המכנסיים ועוד פעם מסתכל, וואו. אנחנו רוצים לראות את ההתפעלות הזאת בעיניים שלנו, נכון? זה כיף, תפקום ככה, לפגוש ככה את בני זוגכם, מסתכלים עליכם כמו גברת חרמונית. השאלה, איך אנחנו מייצרים דבר כזה? איך אנחנו מייצרים בני זוג כאלה? הרבה פעמים מתחילים ככה, אנחנו פוגשים שאנחנו מתפעמים, אנחנו מתפעלים, אנחנו חושבים זה נפגע. איך שזה הולך לאיבוד, זה נשחק, זה נעלם. מאוד קשה לשמור על הגחלת הזאת כל הזמן, לשמור על זה ברמה הזאת כל הזמן. וכשהשנים מתקדמות, אז יש פחות חיבוקים, יש פחות חיובים, כל הסימנים האלה יורדים וממשיכים, עסוקים. אותו דבר כמו המכונית, אחרי 3 שנים אנחנו כבר לא יוצאים כל רגע לגראז'. ואז יום אחד יוצאים לגראז' ופתאום רואים שיש איזה נזק לאוטו, שיש איזה משהו מתקן. אותו דבר עם המערכת יחסים שלנו. היא מאבדת מהאיכות הזאת של ההתפעמות והאהבה שהייתה בה. וההתפעמות הראשונית, והאהבה המקורית, הראשונית, משחקת קצת, מחבירה קצת. החידוש של המערכת יחסים הלך כבר, זה כבר לא חדש. ואז מה שהיה בהתחלה, התפעלות והתפעמות ואהבה וחיבה, הופך למשהו רגיל, הרגל, משהו לא מעניין כבר. אנחנו מתדרגים לימים ההם, איך זה היה נפלא. תמיד בבוקר ואת האהבה הזאת וההתפעלות הזאת. אנחנו מתגעגעים לזה, אנחנו תמיד ומחפשים את זה, מה קרה? לא עם זה התחתנתי. התחתנתי עם ההוא לפני 10 שנים, איפה הוא? לאן הוא הלך? לאן היא הלכה? מה קרה להם? אז איך אנחנו משמרים את האיכות הזאת בתוך מערכת יחסים? או אם אין מערכת יחסים, איך אנחנו פוגשים בזוג שיש בהם את ההתפעלות הזאת כלפינו, את החיבה הזאת והאהבה הזאת אלינו? כי זה נחמד, נכון? נחמד לקום כל בוקר עם מישהו כזה. נחמד לקום ולראות שהם עדיין לא אוהבים בכם כמו שהיו בעיר החדבש. ועדיין הם סבורים שאתם הכי מדהימים שיש. איך מייצרים אותם? ואנחנו נדבר איך מייצרים אותם לפי חוקי הקארמה. כרגיל, הראייה הרגילה שלי זה שהדברים מופיעים בעולמי. הנה, אתם באתם, אתם הופעתם, ועכשיו אני רואה אתכם. אתם באתם אליי. אני עומדת פה, אתם באים אליי. אתם שמה, ואתם באים אליי. ואנחנו אמרנו שזה לא ככה עובד, לפי מה שאריאנה גארג'ינה לימד, לפי מה שבודה לימד לפניו. לפי הידע הזה, זו אני שמקרינה. העולם הוא ממסך לבן, ואני מקרינה עליו מתוך התמונות המנטליות שלי. אז למעשה כל מי שמופיע בעולמי, מופיע על פי הרשומים שלי, שעכשיו מקרינים את הסרט התורה. אז אם אני רוצה לראות את בן זוגי מלא אהבה וחיבה אליי והתפעלות וכל הדברים הנפלאים האלה, שזה נפלא לשמר אותם לתוך מערכת שחסים, איך אני גורמת לזה לקרות? מה הקרמה שאני צריכה עכשיו לייצר כדי להקרים את הסרט הזה, כי זה הסרט שאני רוצה לראות, כי זה הסרט של האימי. אז פה אנחנו ניקח פסוק דווקא לא ממאסטר נגארג'נה, אלא ממוראוס, מאסטר קרמה. מעט מאוד ידוע על חייו, אין ממש ספרים שלו שנשארו, שהרבה ספרים נכחדו בהודו, הרבה ספרי חותמה נכחדו בהודו. אחד המפעלים הגדולים של המורים שלנו, ועכשיו גם שלנו כולנו שותפים, זה המפעל הזה של שימור הכתבים העתיקים, כי הם עכשיו בסכנת הכחדה לעולם, הרבה כבר נכחדו. ועכשיו צריך מאמץ גדול למחשב אותם, וחלק מכם אולי הצטרפתם למאמץ הזה של המשפחה הגלובלית של לממן את הפעילות הזאת, לשלם לפליטות סטיבטיות שיושבות ומקלידות את הכתבים בתוך המחשב כדי שנוכל לשמור. אז לא הרבה ידוע על חייו, אבל יש ציטוטים ממנו בתוך ספרים אחרים. והציטוט שיש לכם בעמוד מספר 2, הוא הידוע ביותר שלו. והוא אומר, אם תבוא לשכון בריקוד, בלי חמלה בלבך, לעולם לא תצליח למצוא את הדרך שהיא נסגרה. אם תשב להגות אך ורק על חמלה, תישאר תמיד בסמסרה, ולא תזכה לנרוונה. סמסרה זה החיים שלנו הרגילים, כמו שאתם מכירים אותם. אך אם אתה מסוגל לתרגל את שני הדברים כאחד, תוכל להיחלץ מסמסרה ואפילו מן הנרוונה. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו כאן בעצם שבמסורת הבודיסטית שהוא אחד מאבותיה, הוא המורה של ארי נגארג'נה שנחשב לאחד מאבות הידע הבודיסטי כמו שהוא הגיע אלינו, שאהבה תופסת מקום ראשון, זה מה שהוא אומר, המילים חמלה ואהבה מתחלפות לפעמים בסיפור. אהבה תופסת מקום ראשון, הוא אומר חייבים אהבה. בלי אהבה לא נוכל לזכות באושר. אבל הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, כדי שנוכל לזכות באושר שאנחנו נחשפים לו, לא מספיק אהבה הוא. הוא אומר שאנחנו חייבים גם להבין איך העולם הזה עובד. מה המנגנון שמריץ את העולם הזה? מה יוצר את המציאות שלי? למה ההרצאה הזאת מתקיימת היום? למה אתם נמצאים פה בהרצאה הזאת? למה הבניין הזה בכלל עומד כאן היום בשבילכם? מה מאפשר לכם בכלל היום לשמוע את ההרצאה הזאת? למשל, אנחנו אומרים שלכל דבר יש סיבה, שיש שום דבר לא קורה במקרה. אז מה הסיבות שאפשרו לכם למשל להיות כאן? אם יש אהבה, אבל היא לא מלווה בידע הזה, מה שמסופתה אומר, זה בבית השני. אם תשב לעלות אך ורק על חמלה, או אתם יכולים לשים שם אהבה, יישאר תמיד בסמסרה ולא תזכה לנרוונה. במילים אחרות הוא אומר, רק אהבה או רק חמלה שלא מלווה בחוכמה, בידע, תביא לכאב, היא תביא לסבל, היא חייבת להביא לסבל. אהבה שלא מבינה איך העולם הזה עובד, חייבת להביא לסבל, זה מה שהוא אומר. לעומת זה, אהבה שמבינה איך הדברים קורים, אהבה שמבינה מה מייצר את חיי, כפי שהם, זאת אהבה אמיתית. למה? מכיוון שאהבה כזאת מאפשרת לנו להשפיע על העולם, להשפיע על עולמנו. האהבה כזאת יכולה לשנות את עולמנו. אנחנו צריכים את האהבה, אנחנו צריכים את החמלה, אנחנו צריכים שליבנו יצא אל היצורים, שנרצה להביא להם עושר. אנחנו צריכים את הידע כדי לעשות את זה. אהבה בלי ידע היא חלשה מאוד, היא לא יכולה לעשות הרבה. אם אנחנו ממש מבינים מה מייצר את עולמנו, למה נולדנו כאן, אז אם יש לנו אהבה גדולה בלב, אנחנו יכולים ממש לעזור לאנשים. אנחנו יכולים לשרת את העולם. ובלי זה, האהבה הזאת רק תייצר עוד כאב, כי אנחנו עדיין מסתובבים באותו מגן. ואותו דבר במערכות יחסים. מה שנכון באופן כללי לכל העולם, נכון למערכות יחסים, כי זה בעצם אותו דבר. בעצם זה השלכה מתוך המים שלי וזה השלכה מתוך המים. אנחנו נכנסים לתוך מערכת יחסים עם הרבה אהבה, אבל אנחנו לא מבינים למה הבן אדם הזה הופיע בחיים שלי, זה ישחק, זה ישחק, זה יוביל לכאב. אז זה חלק אחד שמעשה עושה מדבר עליו בפסוק שלנו, אבל הוא גם מוטרד מן ההפך. הוא אומר, אם אתם רק איזה פילוסוף שכל הזו מבסס מאיפה בעולם ומה מייצר את עולמי, אבל הוא לא פיתח אהבה בליבו לעולם, לא אכפת לו מן העולם, מבלה את כל זמנו אולי במדיטציה ובמחשבות על ריקות, אבל לא מחפש איך לעזור לאנשים, אין אכפתיות, אין דאגה לאנשים, האדם הזה גם יסבור. וזה כל מה שיכול לקרות לו, זה עוד זה. אז הוא אומר, בסופו של דבר, בעת האחרון, אנחנו צריכים את שני הדברים. אנחנו צריכים לחבר את האהבה עם החוכמה. אנחנו צריכים שיהיה לנו את האהבה לפני זוגנו, אבל גם להבין מאיפה הם באו, מה ייצר אותם בחיינו, מאיפה הם הופיעו בחיינו. ואז אנחנו יכולים ביחד להגיע אל האושר הנכסף. מה זה האושר הנכסף? מה זה המטרה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה בפעילות האורחונית? אנחנו קודם כל רוצים לא לסבול. וקודם נתתי לכם תיאור מה זה הרע. זה המקום הזה שאין סבל, יש ידע קוד, יש אהבה בכם לעין סופים, עונג גדול. ואין לנו הרבה זמן להגיע לשם. חיי אנושים קצרים, צריכים ללמוד מהר, לפתח את האהבה והחמלה ולפתח את החוכמה. ביחד אנחנו קוראים להם שלמות השכמה. אז מהי הטעמה של אהבה? איך אנחנו מייצר אהבה? אז כאן יש לנו שלוש הצעות בחוברת שלכם. לכל אחת מהתכונות יש לנו רשימה של שלושה דברים שאתם יכולים לעשות כדי לייצר אהבה שתבוא אליכם. אז אני אסביר לנו.
קודם כל, רק מילה אחת, למה אנחנו צריכים גם את האהבה וגם את החוכמה? אנחנו אומרים, הכל כמה זה ריכוז, וגם במיוחד ההתפתחות הרוחנית שלנו. אז בשביל לקבור את החסד, שייתן לנו את הקרמה להתקדם ולהשיג את החוכמה, אז אנחנו צריכים את האהבה. אז האהבה זה המנוע שדוחף אותנו בהתחלה, ואז אנחנו מצליחים להגיע לחוכמה האולטימטיבית שהיא משחררת אותנו. אז זה הצורך בשני. אז איך אנחנו משיגים את זה? אז השיטה שמדוברת פה היא, אם אנחנו מניחים שהבן זוגנו הוא כבר מין כזה מלאך, אז אנחנו לא הולכים לתקן את המלאך. אבל בכל זאת, אם אנחנו לא מקבלים את האהבה שאנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים לעשות משהו, כי לכל דבר יש סיבה. אז אם כרגע אנחנו לא מקבלים, לא יצרנו את הסיבה, אז אנחנו צריכים ליצור את הסיבה, ואז אנחנו נקבל את זה. איפה ליצור את הסיבה? אם אנחנו לא רוצים לעבוד על בן זוגנו, לא רוצים להטריד אותו, תשמע, תקנה לי, תדבר אליי קצת יפה, תענג אותי, אז איפה נוכל ליצור את הקרמה הזאת? איפה נוכל ליצור את הסיבות? אז אחד המקומות זה בעבודה. כמעט כולנו הולכים לעבודה. באופן כללי, רוב האנשים מבלים הרבה זמן בעבודה. גשם מייקל מספר שהוא היה קם בבוקר בחמש וחצי, נוסע באוטובוס שעתיים לניו יורק, ואחר כך עוד חצי שעה בסאבווי, שזה הרכבת התחתית, ובסופו של דבר מגיע למשרד ב-9, כבר עייף. ואחר כך צריך לעבוד ב-9 עד 5, ואף פעם לא גמר ב-5. 15 שנים הוא עבר, לא בגלל שהוא היה צריך לעבוד, כי היה לו גרשה קטנה, ובגלל שהלם שלו אמר לו לעבוד, מפני שבעבודה, זה המעבדה הכי טובה ליישם את מה שאתה לומד. כי אם אתה רק לומד, אבל אתה אף פעם לא מגיע להיות במגע עם אנשים אחרים, אז לא יוצאו לך לכפתורים, ואתה לא תבדל. אז אוקיי, הגיע לעבודה, מה עכשיו? בעבודה אנחנו בתוך רשת של קשרים. הבוס שלי במרחק 20 מטר ממני במשרד שם, וחבר שלי יושב במשרד פה, ואני אלך איתו לארוחת צהריים, וכיף לי להיות איתו. ומאחוריי יש איזו מחשפה שאני לוחצת לי על הכפתורים כל פעם ואני משתדל להתרחק ממנה כמו מאז. ושם יש מישהו שכזה ניטרלי, לא טוב ולא רע. אז יש לנו כל מיני מערכות של יחסים בעבודה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל ליצור את הסיבות שיעבדו אותנו? אז אנחנו צריכים למצוא מישהו ולתת לו אהבה. ואם אנחנו נותנים אהבה, אז אנחנו נקבל אהבה, ואנחנו יכולים להקדיש את הקרמה לתוצאה מסוימת. אחרי שאנחנו נזרים את הקרמה, אנחנו אומרים לתודעה שלנו, אוקיי, עשיתי עכשיו משהו, אני רוצה שהתוצאות יפעילו בצורה מסוימת. וזה נקרא להקדיש את הקרמה לתוצאה מסוימת. אז אני צריך לחפש מישהו, לתת לו אהבה, ולהקדיש את הקרמה שבן זוגי הקיים, או זה שיבוא, יעבור. אז זה הפרוצדורה, לא משהו מסוכן. עכשיו, מתוך האנשים שבעבודה, את מי אני אבחר לעשות את זה? אז מסתבר שהקרמה היא יותר גדולה ככל שהקושי יותר גדול. אז אם אני אלך ואני אוהב את מי שאני שונא, אז יהיה קרמה מצוינת. אבל יכול להיות שזה קצת קשה לי. ישר לקרות על מי שאני שונא אלא שלא אוהב אותו. מצד שני, אם זה מישהו שאני כבר ממילא אוהב אותו, אז עובדה, אני כבר אוהב אותו ועדיין זה לא יצר את הקרמה. אז אנחנו אומרים, ניקח מישהו שהוא ניטרלי, זה קרמה יותר טובה. אם אתה יכול לקחת מישהו שאתה כרגע שונא אותו ולהפוך את זה לאהבה, זה הכי טוב, אבל אם זה קשה לך, וסביר שבהתחלה זה יהיה קשה לך, אז תתחיל עם מישהו ניטרלי. יש שם מישהו שבא כל יום לעבודה, אתה רואה אותו, אבל אתה כמעט לא עושה איתו שום אינטראקציה, ואתה רואה, אף אחד לא מדבר איתו במיוחד, אז תלך ותיתן לו קצת תשומת לב, ותביע התעניינות, ולא למטרות רווח, כן? הרווח שלך תקבל בבית, אחר כך, כשאתה מקדיש את הקרמה. אז עם הבן אדם הזה אתה הולך ומתעניין בו, ומקדיש לו את הזמן, ונותן לו תשומת לב, ועושה את זה למענו. מכוון למענו, אבל כשאתה גומר את האינטראקציה, אז אתה זוכר מה אתה רוצה לזה. אתה רוצה שבבית אתה תקבל את האהבה, אז אתה מקדיש את הקרמה לזה. אז זה הראשון. אז בחרנו בעבודה ועשינו שם את הקרמה והתוצאות הגיעו בבית. וכמו שאמרנו, יש שלוש הצעות שונות וכולן מחוץ לבית. אתה לא הולך לעבוד על הבן זוג שלך כי הם כבר מלאכים. ההצעה השנייה איך ליצור את הקרמה זה לעשות מה שנקרא מעשה חסד אקראי. מה זאת אומרת? איפה שאתה הולך, אתה מחפש לעשות איזה חסד. הקופאית נראית קצת לחוצה, אז אתה אומר לה מילה טובה ונותן לה חיוך וטיפון התעניינות. ערב פעם, כן? לקחת שתי שניות, אבל שימחת אותה קצת. אתה רואה בן אדם ואתה אומר לו מילה טובה, הוא נותן לו חיוך. מה שגשם מייקל ולמה קריסים נוהגים לעשות זה שהם הולכים למסעדה, אז הם בוחרים מישהו באופן אקראי ומשלמים את החשבון שלו. בלי להגיד לו שום דבר. כל מיני דברים כאלה. אתה מחפש לעשות משהו טוב לאנשים, בלי שייתן לך רווח מזה, כן? ואתה זוכר להקדיש את הקרמה למה? לזוגיות, לקבל את זה בחזרה בבית. ומה השלישי? השלישי זה ההורים. הורים הם אובייקטים קרמיים מאוד חזקים, זאת אומרת שאנחנו עושים משהו טוב להורים שלנו, זה קרמה מאוד חזקה. הרבה פעמים יש לאנשים כל מיני טענות וטינות להורים שלהם, שהם לא התנהגו איתם בצורה מושלמת. זה קורה במשפחות הכי טובות. עצם העובדה שהם הביאו אתכם לעולם ודאגו לכם כתינוקות וילדים זה כבר שירות אדיר שאין לתארו במילים שהם עשו בשבילכם. ולכן כל דבר טוב שאתם תעשו להם, שזה קרמה נהדרת, זה קרמה עצומה, זה ישמח מאוד את ההורים. למרות שאולי אתם חושבים שהיחסים ביניכם ובין ההורים שלכם הם ככה ככה, ההורים שלכם עדיין אכפת להם מכם. אכפת להם מכם, והם היו רוצים שתתקשרו אליהם, היו רוצים שתשמרו איתם על קשר. אז פרימו טלפון. זה לא חייב להיות סיפור ארוך, זה לא חייב להיות חצי שעה, מספיק 5 דקות. 5 דקות, מה שלומך, איך הבריאות, עוד כמה דברים, וזה יוצר את הקשר, זה שומר את הקשר, הם מרגישים פחות לבד, הרבה יותר טוב. כשאמרנו את השיחת טלפון, אנחנו מקדישים את הקרמה לזוגיות. אז זה 3 שיטות, איך לייצר קרמה טובה, ואנחנו משתדלים לעשות אותה גם את זה חזקה, ולהקדיש את הקשר לזוגיות, ואז את זה.
תודה רבה. כל הטיפים האלה, כל ההצעות האלה, הם איך לשתול את הרישומים הרצויים בתודעתנו, שכשאלה יבשילו, על כורחנו אנחנו נראה בני זוג שהם אוהבים ושהם מריפים עלינו חובה. ויבוא, כפי שכעת באים אולי עם מישהו שהוא משועמם ורץ קדימה, זה יקרה מעצמו אם אנחנו לא יודעים לזרוע את הדברים הנכונים. אז כל הרעיונות שאנחנו נותן פה בנויים על כך ש... העולם שלנו נוצר מהזרעים שאנחנו שותלים שם בעצמנו. ואנחנו יכולים לכוון מה אנחנו שותלים, ואז מה שאנחנו זורעים, אנחנו חייבים לקצור, אם אנחנו מבינים את זה.
שכולו